אנחנו בחפל עמוד א' בראש עמוד. שלח לי רבי אבא בר זבדה למרי בר מר. באי מיני מרב הונה. בבקשה תשאל את רב הונה, הדר בחצר חברו שלא מדעתו צריך לעלות לו שכר או לא. האם הוא צריך שלם? השאלה שלנו. עד אחי נח נפשי דרב הונה. עד שהגיע רב הונה נפטר. אמר רבא בר הונה, אחי אמר רבא מרי נשמי דרב. אז רבא בר הונה מצטט את אבא מרי בשם רב. משמי הכוונה הוא לא שמע ישירות ממנו, אבל בשמו. אינו צריך לעלות לו שכר. זה מה שהתחלנו לראות אתמול. זה נהנה וזה לא חסר, פטור, לא צריך שלם. והסוחר בית מראובן, אז הציטוט הראשון, זה נהנה וזה לא חסר, פטור. ציטוט שני, שעל פניו יסתור את הציטוט הראשון, והסוחר בית מראובן מעלה שכר לשימון. מישהו שכר בית מראובן משלם לשימון. שימון מה הביתם? מה זאת אומרת? הרי כאמר, אז הגמרא מסבירה. הוא סוחר בית מראובן, נמצא הבית של שמעון, אחר כך מתברר שבעצם כל הזמן שהוא חשב שהוא סוחר מראובן, זה בכלל לא היה הבית של ראובן.
לא הבנתי את המציאות. אנחנו שכחנו מהמקרה כבר של נפלו הבית, נכון? זה לא קשור עכשיו.
נכון.
יפה, אז מה העניין פה?
העניין הוא, בן אדם שכר בית, אחרי שנה מתברר שבכלל הבן אדם שהוא שילם לו שכר דירה, הבן אדם שהוא חתם את החוזה, הוא לא בעל הדירה. בעל הדירה הוא מישהו אחר. אז עכשיו, האם הוא צריך לשלם לשמעון על השימוש בדירה הזו? אז אנחנו אומרים...
הדייר, כאילו הלא חוקי, בוא נגיד.
הדייר הלא חוקי, עכשיו מתגלה לו שהוא לא חוקי, שכל זמן שהוא שכר את הדירה הוא חשב שהוא בסדר, אבל בעצם הוא חי בדירה של שמעון בלי לדעת. אז מעלה לו שכר. אז הגמרא אומרת, הוא כן צריך לשלם לשמעון. עכשיו, לכאורה, שמעון, אם הוא כל כך היה מעוניין בדירה הזו, אז הוא היה צריך לבדוק מה הולך בדירה. הוא לא בדק, זה נהנה וזה לא חסר. עכשיו מתברר הדבר. אז הממרה הראשונה הייתה, זה נהנה וזה לא חסר, פטור. הממרה השנייה היא, זה נהנה וזה לא חסר, חייב. שואלת, הגמרא, תרתי, יש לנו פה שתי ממות לכל הסותרות זו את זו. עונה הגמרא, הדה קיימה להיגרע, הדה לא קיימה להיגרע. כשאמרתי לך שהוא צריך לשלם במקרה השני, זה כי שמעון באמת רוצה להזכיר את הדירה. אז זה נהנה וזה חסר. המקרה הראשון שאמרתי, הוא לא צריך לשלם זה, כי זה נהנה וזה לא חסר, זה לא עמד להשכרה. התמנה מי, אמר רבי אברהם, הנה אמר רב, שני הציטוטים היו בשם רב, אז אמרנו זה סותר אחד השני, ענינו לא. כשרב אמר צריך לשלם זה, כשזה נהנה וזה חסר, הדירה עמדה להשכרה, וכשרב אמר שהוא פטור מלשלם, הדירה לא עמדה להשכרה, זה נהנה וזה לא חסר, ופה עכשיו אנחנו נצטט שני בשם רב, שבאמת זה מה שרב אמר. ואמרי לה, אמר רבי ברבין, אמר רב הונה. יש אומרים שהציטוט הזה הוא בעצם שם רב הונה. הדר בחצר חברו שלו מדעתו, אינו צריך להעלות לו שכר. לא צריך לשלם. והסוחר בית מבני העיר מעלה שכר לבעלים. שאת הגמרא, בעלים, מה הביד תאיו? הרי כאמר, נמצאו לו בעלים, אם אחר כך יתברר שיש בעלים, אז מעלים להן שכר. תארתי, לכאורה בהתחלה אמרת שלא צריך לעלות שכר, בסוף אתה אומר לי, כן צריך לשלם על דירה שמתבר שיש לו בעלים, הדה קיימה להיגרע, הדה לא קיימה להיגרע, אותו חילוק, האם זה עמד להשכרה או לא. אמר רב זכור, אמר רב הונה, אמר רב, ואנחנו כבר יודעים שהריף מצטט את הממרה הזו כמסקנת הסוגיה, עד פה היו לנו ציטוטים מרב, אבל את זה משום הריף לא מצטט, למה? כי בעצם היו לנו ציטוטים סותרים בשם רב, ואז אנחנו ישבנו את הציטוטים. פה יש לי ציטוט חלק. אמר רב הונה, אמר רב סחורה, אמר רב הונה, אמר רב, הדר בחצר חברו שלא מדעתו, אין צריך לעלות לו שכר. עכשיו הוא לא אומר לי שזה בגלל שזה נהנה וזה לא חסר, הוא נותן לי טעם אחר. משום, ושיה יהיו קצ'ר. הנביא אומר לנו בישעיהו, כשיש לך בית עיר שמה, אז אושיה, השד שקוראים לו שיהיה, יוקד שער, הוא בא ממכה בשערים. אז הוא מזיק לבית. אתה משאיר בית ריק, אז זה מזיק לבית. למה זה הבית מתדרדר?
אתה מפקיר את הבית שלך, ואתה לא צריך לקחת כסף על מי שנכנס
שם? אז מי שנכנס, למה זה נהנה, אם הוא נכנס לדירה, אז הוא לא צריך לשלם? כי הוא אומר, אתה הרווחת.
הוא לא 100% נהנה,
הוא נהנה שזה. לא, הפוך. אתה בא לדירה, לא הפסדת. אתה הרווחת, הייתי אצלך בבית. בגלל שאני הייתי שם, לא נכנסו שדים. אני הייתי שם, לא נכנסו מזיקים. לא מצד השדים. תחשוב, אתה משאיר בית ריק. אז יש רטיבות, יש כל מיני בעיות.
זה מוכר גם כן.
אני פה, אתה הרווחת מזה. עכשיו, עריף ציטט את זה כיישוב, לזה נהנה, וזה לא חסר, פטור. אנחנו אילולי הריב, איך שאנחנו היינו מבינים את הגמרא, זה שאני מגדיר שבעצם זה לא חסר. ובוא נראה, הגמרא בעצם תחדד את זה טיפה. אמר מר ברבשי, לדידי חזילי, אני ראיתי את השד הזה, הוא מנגח כיתורה, הוא נוגח כמו שור. רב יוסף אמר, ביתה מיתווה יתיב, הבית הזה כשהוא מיושב, אז הבית מתיישב, היישוב שלו קיים. מי שגר בתוכו, אז הוא בודק מה צריך, צריך להחליף מנורה, הוא מחליף מנורה, צריך לצבוע קירות, הוא צובע קירות, הוא בודק שאין רטיבות, שאין נזילות. למעשה, ביתה, מיתווה, בית שיושבים בתוכו, יתי, הוא ממשיך היישוב שלו. אתה מפקיר בית לכמה שנים, אז הבית מתדרדר והוא לא ראוי לישיבה.
לא הבנתי את ההקשר פה שם, של הבית המיתווה.
הוא נותן תשובה אחרת מרב. רב אמר, הסיבה היא כי אתה מונע את השד שיהיה מלהיכנס לדירה, כי אתה גר שם.
זה נהנה וזה לא חסר.
אז הוא אומר, לא, בגלל זה נהנה וזה לא חסר, פטור מלשלם, כי גם הוא נהנה.
כי הוא גם נהנה.
כן. רב יוסף נותן תשובה אחרת. הוא אומר, זה לא מצד השד, זה מצד זה שאתה ממשיך יישוב של בית ומרוויח מזה גם כן. מה יבין נאו? הגמרא אומרת, מה ההבדל? אם זה בגלל השד או בגלל שאתה ממשיך לשבת?
שניהם כביכול הוא נהנה ממך.
כן, איקה בעיניו, ההבדל יהיה כמשתמש בציווה וטיבנה. הוא משתמש זה כמחסן. אם הבן אדם, אתה לא היית בגר שם, אז מה? היה לו שימוש בדירה כמקום איפשהו הוא מאחסן דברים.
אבל זה בדיוק העניין שאנחנו אומרים שהוא לא משתמש בדירה.
לא, אז אנחנו אומרים, הוא לא גר שם. אבל אם שהיה לא בא, זה לא מקום ריק. זה מקום שבאים אליו פעם בכמה שבועות להוציא את העצים מהטבן. הוא חטף זמן של חודשיים שלא באו לאסוף עצים לטבן, הוא פינה לעצמו מקום שם, גר שם. עכשיו הוא בא, הוא מגלה שהוא שם. אז אם כל הטעם זה בגלל שיהיה יוקד שער, אז שיהיה יוקד שער זה לא חל פה. כן. פה זה בשימוש, זה מחסן. אם הטעם הוא, תראה, אתה הרווחת, מישהו היה פה, אתה עדיין הרווחת, אם היה נזילה או משהו, הוא עדיין טיפל. אז זה יהיה ההבדל ביניהם. אומרת הגמרא, ההוא גברא דבנה פנה, הקלקלת דיתמי. אז הוא בונה לעצמו, מקום לגור על מקום שבעצם היה אשפות של היתומים. אז הוא...
פנה זה אשפה.
אז... לא, קלקלי זה האשפה.
מה זה פנה?
פנה, כמדומני, זה ארמון. אני רוצה רק לבדוק, רק שנייה. ארמון, כן.
ארמון?
כן. הפדנה זה ארמון. אז הוא בנה ארמון על ה... מה? לא, היה האזור איפה שהיו שמים זבל. זה היה שייך ליתומים. הבן אדם הזה בא, בנה לעצמו ארמון שם.
על המקום של הזבל של היתומים?
כן.
קיצור, הוא לקח את...
הוא לקח את המקום. אז זה היתומים. כן. אגבי רב נחמן להפדנה מיני. אז רב נחמן היה דיין, הוא לקח את הארמון, אמר, בסדר, הארמון כבר לא שלך. אז הגמרא אומרת, למה כסבר רב נחמן הדר בחצר חברו שלום דעתו צריך לעלות לו שכר? הוא סובר שזה נהנה וזה לא חסר, צריך לשלם? הוא חולק על כל מה שאמרנו עכשיו? אומרת הגמרא, לא, יש היסטוריה לסיפור הזה. הוא אותו אדם מעיקר הקרמנאיה ודרובי. אותו מקום, אותו שטח, הייתה אומה קרמנאיה, היו אנשים שישבו שם, ושילמו קצת על זה שהם גרים על הזה ולזה. למעשה היה להם מקום לגור. אז היתומים היה להם איזשהו רווח מזה. עכשיו בא בן אדם, בונה ארמון, מסלק את האנשים משם. ויאבו לו ליבנה...
השטח הזה שייך לקרמנאים?
לא, השטח שייך ליתומים. היו קרמנאים, אומה כזו, שהם היו גרים שם. הם היו משלמים ליתומים על זה שהם גרו, שילמו קצת. אז...
מי היה משלם למי?
הקרמנאי שילמו ליתומים.
למה?
כי הם גרו על השטח שלהם.
הם עשו להם טובה שהם לא... שלא היה שם השממה, מה?
ויאבו לו ליד מי דבר מועט. הם שילמו קצת ליתומים, הם נטו את האוהלים שלהם שם. למעשה, היה להם מקום לגור, הם היו בדואים. היה להם מקום לשים את האוהלים את הצון שלהם, שילמו על זה קצת. הבן אדם בא, בונה ארמון, מסלק אותם. אמר לי, אז רב נחמן קרא לאדם ואמר לו, זיל פייסינו ליד מי. תעשה לי טובה, לך תפייס את היתומים, תגיע איתם לאיזשהו הסדר. אתה גרמת להם, אתה לוקח מהם את הסחירות. לא אשגח הרבה, ולא אשגח. הבן אדם אמר, לא אכפת לי ממך. לא עניין אותו רב נחמן. אז מה רב נחמן עשה? הוא הדיין, ורב נחמן נפדני מיני, אז רב נחמן אמר, לא מעניין אותך, אין בעיה, לקח את הארמון. אמרנו, אז זה לא שהוא לקח את הארמון, כי זה נהנה וזה לא חסר, צריך לשלם. אלא היה היסטוריה פה, הוא בא לבן אדם, ביקש ממנו, תגיע להסדר עם היתומים, אתה לא יכול לקחת ממנו את הכסף הזה. הבן אדם לא היה אכפת לו, אז רב נחמן לקח לו את הבית. כיצד משלם את מה שנהנית? אנחנו אמרנו במשנה שהשן עם הבהמה שבן אדם אוכלת, אז היא משלם את מה שנהנית. הגמרא שאלה, סליחה, אמרנו במשנה, שן ברשות הרבים פטור. אם הבהמה מהלכת ברשות הרבים, זכותה ללכת. אתה רוצה להניח פירות? תשמור על הפירות שלך, אני לא צריך לשמור על כל הבהמות שברשות הרבים, זכותי להסתובב איתם. מה קורה? אבל אם היא אוכלת את הפירות, אמרנו, היא צריכה לשלם מה שהיא נהנית. אתה לא צריך לשלם על הנזק, אבל כן הרווחת משהו מזה, תשלם על זה. המשנה שאלה כיצד, איך היא משלמת על מה שנהנית? המשנה נתנה דוגמה. אם היא עומדת באמצע הרחבה, באמצע השוק, ואכלה, אז משלמת...
הרחבה זה שוק, רשות הרבים?
זה איזשהו רשות הרבים, כן.
אז למה אני לא אגיד סתם אגב לא לומר רשות הרבים?
אני חושב שרחבה זה איזשהו מקום שמסביב יש חנויות. כאילו זו רשות הרבים קצת יותר מורכבת. זה לא סתם מקום שאנשים עוברים. זה מקום איפה שיש מקום לעמוד, יש לך בסטאות, יש לאנשים את המקומות בצד, איפה שיש להם את החנויות, וזה קצת פחות הילוך רבים ליד החנויות. אז אם היא אוכלת מתוך הרחבה, מאמצע הכביש, אז משלם מה שנהנית, היא צריכה לשלם. סך הכל אתה הרווחת, אתה לא צריך לתת לה ארוחת צהריים. מצידי הרחבה, אבל אם היא החידוש של המשנה, זה המחלוק שראינו. ראינו מחלוק בהתחלת הסוגיה. כמה צריך לשלם. אבל אם היא אכלה מצד הרחבה, אם היא אכלה מפתח החנות, אז אמרנו, מצד הרחבה שזה מחוץ לחנות, אז היא משלם מה שהזיקה, זה נחשב רשות היחיד. מפתח החנות משלם מה שנהנית, מתוך החנות משלם מה שהזיקה.
אז רגע, אז איפה זה בפועל צידי הרחבה?
צד הכביש, כמו המדרכה.
מדרכה?
מעין מדרכה, בימים. בוא נראה, הגמרא תגדיר לנו עכשיו. הגמרא עכשיו תגדיר את כל הסוגיה.
זה יותר חמור בקיצור, כי זה...
יש לי זכות להיות שם, זה לא אמצע רשות הרבים. יש לי זכות להניח את הפירות שם.
מפתח החנות
משלמת
מה
שנהנית? מפתח החנות, מה?
מפתח החנות משלמת מה שנהנית?
לא, אני אומר פתח החנות זה עדיין חיצוני. תוך החנות. תשמור את החפצים שלך בתוך החנות. כנראה שצידי רחבה היה יותר סביר, ופתח החנות היה פחות סביר. אם היא מתוך הרשות הנזק או החנות שלו או צידי הרחבה שהיה לו זכות להעמיד את הסחורה שלו, אז מה שיזיקה, כי התורה אומרת שן ברשות הנזק צריך שלם. אם זה רשות הרבים אז היא פתורה ממה שיזיקה, אנחנו אומרים אבל היא בכל זאת נהנתה, שלם מה שהיא נהנת. אוקיי, אמר רב, יהיה לנו פה מחלוקת רב ושמואל, ובממונות הלכה כשמואל, ביסורים הלכה כרב, וממונות כשמואל. אז אמר רב, ובמחזרת. בואו נראה שנייה את התוספות. תוספות יצטט נוטרשי, זה יסכם לנו פה מחלוקת חשובה בכל הסוגיה עכשיו. פירש בקונטרס, תדווקא במחזרת, שהיא סובבה את הראש אחורנית, היא הזיזה את הראש לצד רשות הרבים. דהיינו, היא עומדת באמצע רשות הרבים, והיא נוטה את הראש, יכול להיות אפילו קדימה. היא מביאה את הראש, מחזרת, כוונה היא מוליכה את הראש שלה לצידי הרחבה. אז דווקא במחזרת. אבל אכלה בלא חיזור, כגון שצידי הרחבה בולטין, ואכלה מאותה בליטה, משלמת מה שנהנית. זה בפירוש אחר של רש"י. יש שתי פירושים ברש"י. פירוש, תמחזרת חייבת משום קרן. זה משונה. ככה רש"י לומד, ככה תוספות לפחות מבין ברש"י. למה מחזרת צריכה לשלם? אני אומר, זה מדין קרן. אבל אם זה מצב שזה הכל בולט לתוך רשות הרבים, אז אני אומר, משלם מה שנהנית. וקשה לפירושו. דלאל אמרינן, כיוון דאוכי למיכל ליפתא, אוכי נמין לסירוכי ולמיסק. אמרנו שמאחר וגדי אוכל לפת, אז גם אם יש לפת בראש החבית, זה דרך הכלי לסרוך וסליק, לקפוץ לראש החבית, לשבור את החבית תוך כדי שהוא אוכל את הלפת, וזה הכל נחשב נורמלי לגדי. שום דבר פה לא נחשב קרן, משהו יוצא דופן, הזק יוצא דופן. ההכנה מאוכל לחזר, אז זה גם טבע בהמה, להזיז את הראש לאוכל. אז איך אתה יכול לומר שזה יהיה קרן? ואפילו לעלות בצידי רחבה, זה גם כן נורמלי לבהמה. ועוד, זה משלם את מה שהזיקה, משמע נזק שלם. איך רש"י מבין במשנה, כשהמשנה אומרת שהיא אוכלת מאמצע הרחבה, אז היא צריכה לשלם, שכוח, אז היא צריכה לשלם, חייבת לשלם מה שהזיקה, הכוונה היא חצי נזק, כשאתה פשוט חייבת מה שהזיקה, זה נזק שלם. אז זה לא מסתדר, אומר תוספות. שיטת רש"י שמשלם מה שהזיקה במשנה, הכוונה היא זה קרן וחצי נזק, והסיבה שהיא צריכה לשלם זה כי חצי נזק ברשות ערבים, סליחה, קרן ברשות ערבים חייבת, זה לא מסתדר. קרן זה שהשור נוגח. כשהשור נוגח, זאת אומרת, הוא עושה משהו לא אופייני. אני לא הייתי צריך לשמור אותו מזה. אז התורה אומרת, קרן זה דבר שברשות הרבים הוא צריך שלם. שן ורגל, אם היא אכלה או על דרכה על משהו, זכותי להסתובב עם הבימה של ברשות הרבים. אני לא צריך לשמור שהיא לא תדרוך על פירות, אל תניח פירות ברשות הרבים. אבל אם היא נוגחת, אז התורה אומרת, בעצם לא היית צריך לצפות שהיא תנגח. מצד שני, התורה כונסת את האדם לשלם חצי נזק ברשות הרבים. אז זה לא בהכרח מפנה את הכיוון, הפשט הפשוט הוא שהיא מפנה את הכיוון, המחזרת כוונה היא שהיא מזיזה את הראש, היא עומדת ברשות הרבים, היא מזיזה את הראש, כן. אז הדיון הוא לא על קרן, הדיון עכשיו הוא על שן, היא אכלה. רש"י אומר שכשאנחנו אמרנו במשנה ששן בצידי הרחבה צריכה לשלם מה שהזיקה, הכוונה היא, כשאנחנו אומרים במחזרת, זה שהיא הזיזה את הראש, היא עשתה משהו לא אופייני, ובגלל זה אני אומר, היא צריכה לשלם חצי נזק על זה שהיא אכלה את האוכל בצידי רשות הרבים. תוספות אומר, זה לא מסתדר. המשנה אמרה, צידי הרחבה צריכה לשלם מה שהזיקה. מה שהזיקה זה לא חצי נזק. זה אומר שאני מחייב אותו, אני אומר, זה כאילו הוא אכל מרשות הנזק, ועל זה הוא צריך לשלם נזק שלם.
מה זה הקטע עם הגדי שהוא בכלל מחבר עם כל...
אז אמרנו... תוספות טוען על רש"י, אל תאמר לי שזה לא נורמלי שהיא תזיז את הראש ותגיע לשם ותאכל. כי הרי היה לנו שתי דפים קודם, שכשגדי קופץ ואוכל משהו, זה כן דרכו. הוא מגיע לאוכל באיזה דרך שהוא יכול, גם אם הוא מפיל את החבית בדרך. בסדר. אל תדאג, עוד 10 דפים, כשנצטט דף משתי דפים קודם, אתה תדע. ועוד. זה משהו, לא... איך הוא יודע? כי הוא היה פה לפני יומיים. אז עוד יומיים, אתה גם כבר היית פה לפני יומיים. ועוד, דים שלם מה שהזיקה, מה שמנזק שלם. הוא אומר, עוד טענה על רש"י, זה שהמשנה אומרת, משלם מה שהזיקה. זה לא נשמע חצי נזק, זה נשמע נזק שלם. ועוד, דמשמע בסמוך, בהמשך הגמרא משמע, דחיובה דמקצה מקום לרשות הרבים, כחיוב מחזרת. הגמרא תשווה את הדין הזה של מחזרת, לבן אדם שנותן חלק מהחצר שלו לרשות רבים להסתובב בתוכה. לפעמים בן אדם יש חלק מהחצר שלא אכפת לו שאנשים מסתובבים. והגמרא תשווה את שתי אלה. אז שם מה תאמר? זה לא אופייני שהבהמה תאכל, זה חצי נזק שקרן? זה לא. ונראה לרי. אז הרי, הגמרא בהמשך תשווה צידי הרחבה, מחזרת ראשה, למציאות של מקצה חצרו. בן אדם שנותן חלק מהחצר שלו לרשות רבים. עכשיו, מקצה חצרו, זה, אתה לא יכול לומר על זה שזה לא אופייני, שהבהמה תאכל משם. אתה לא יכול לומר את השיטה שרש"י פה, שזה היא משלמת מכוח קרן, גם שם במקצה חצרו. זה לא מסתדר. אז זו הטענה שתוספות. איך הגמרא משווה אותם? הגמרא תשווה מחזרת למקצה חצרו. הוא אומר, מקצה חצרו, אתה מחייב אותו ברשות הרבים, למה אתה מחייב אותו? כי... בוא נחכה עד שנגיע לשם. שתי טענות ראשונות שתוספות הבנו, כשנגיע לשם תראה אם יסתדר. אנחנו נלמד את השיטה של תוספות. אם תצליחו, תחזיקו בראש את השיטה של רש"י. זה קצת קשה בסוגיה, בגלל זה מעדיף ללמוד את השיטה של תוספות בסוגיה.
כשאני נראה את רש"י ותוספות, תוספות אחרי רש"י?
כן.
אז מה זה אומר לגבי הפסק? הוא יכול לחלוק עליו? זה כמו תנאים ומורים?
כן, תוספות חולק על רש"י, עכשיו הוא יחלוק על רש"י.
אבל יש מצב שהוא יהיה צודק,
תוספות עכשיו אומר, הפשט של רש"י לא נראה לו, הוא אומר פשט אחר, ונראה לרי. התוספות עכשיו אמרנו, פשט אחר בסוגיה, ונראה לראי, כן? אז התוספות עכשיו הלך לחלוק על רש"י. עכשיו, דיברנו כבר, שלא כל מחלוקת, כל צד שולל את הצד השני. לפעמים כל צד מה אני יכול לקבל את הצד השני, אבל לי יותר נראה ככה. אז השאלה שלך היא באמת במקום, האם תוספות שולל את רש"י? לא ברור. רק כשתוספות תיתן פשט אחר, הוא אומר, לא נראה לי, קשה לי הפשט של רש"י. קשה לפירושו, כך, 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 כך. האם הוא שולל את רש"י? לא בהכרח. הוא יכול, הם היו מספיק קרובים, תוספות היה מספיק גדול שהוא יכול לחלוק על רש"י, כן. ונראה לראי, דצידי רחבה חשיבי חצר הניזק, שכל אחד יש לו רשות להניח פירותיו כנגד פתח ביתו בצידי רחבה. זה הגדרה שחיפשת, נכון? מה זה צידי רחבה? זה מה שאתה דנת אתמול. האם לי יש זכות לפני החנות שלי להניח דברים? תוספות אומר, לפחות בימי השס, כל אחד היה לו זכות לפני החנות להניח את הדברים. אז ממילא, אם יש לי זכות להניח את זה שם, אז תוספות יוצא מתוך נקודת הנחה עם זכותי להניח, אז זה נחשב חצר הניזק. היה מקום לומר שאולי זה פרווה. לך יש זכות להניח, אבל אולי אני לא אחראי במה שלי דורכת על זה. אולי זה זכות שנינו. תוספות אומר, לא. אם יש לי זכות להניח, אז זה חצר הניזק. אז אם הבמה שלך הולכת שם או אוכלת שם, זה כאילו היא באה לבית שלי לאכול ולדרוך, ואתה צריך לשלם נזק שלם. אז תוספות אומר, צידי הרחבה יש לו דין כמו חצר הניזק, שכל אחד יש לו רשות להניח פירותיו כנגד פתח ביתו בצידי רחבה, ולרב, אפילו במקום שיכול לאכול בחיזור חשיב חצר הניזק וחייבת נזק שלם מטעם שאין, רב אומר, זה חצר הניזק. לא מעניין אותי שהבהמה, אם היא רק מזיזה את הראש קצת, יכולה לאכול מזה. למעשה זה החצר שלי. ולשמואל, מקום שיכולה לאכול בחיזור, חשיב לכרשות הרבים. שמואל אומר, אם הבהמה שלי, כשהיא הולכת ברשות הרבים, בקלי קלות יכולה לגעת מזה ולאכול, אז זה כבר רשות הרבים. זה שלך יש זכות להניח את הפירות שם, לא עושה את זה רשות הניזק, כשאני אצטרך שלם שן ורגל על זה.
בעצם לפי המאמץ של הבהמה,
אם
היא מתת הרבה או לא?
כן. אני מודד, האם זה דבר שבאופן טבעי הבהמות ברשות הרבים ייגעו בזה? אם כן, אז זה לא נהפך להיות רשות הניזק. יש פה דיון יותר מעמיק. מה קובע פה? התורה קבע? החברה קובעת? כי מה קובע איך זה נהפך להיות? וזה נכנס לגדר שהוא מאוד חשוב, במיוחד בזמן הזה. ההסכמים החברתיים, מה הם קובעים בתורה? בפרשה שלנו כתוב, שם שם לא חוק ומשפט ושם ניסהו. כשבאו למראה, משה התקינם חוק ומשפט. אז חזל אומרים, חוקותיה במראה נצטבו בעזרה, שקיבלו שבת, פרה אדומה, שהיו כמה מצוות שקיבלו ממראה. הפשט הפשוט בפסוק, וככה בעלי הפשט, אבן עזרא, רשב"ם, בעלי הפשט אומרים שמשה אמר, אנחנו מסתובבים במדבר, אנחנו לא נהפך להיות חברה של שודדים שאין שום חוק בינינו. אין לנו תורה עדיין, אבל לפחות יהיה חוק ומשפט. עכשיו, מה מחייב בחוק המשפט הזה? יש הסכם חברתי. הרבה פעמים אנשים אומרים, אני לא מקבל את הממשלה. אני, מה, לא מעניין אותי החוקים, זה ממשלה שפושעת, תקעו יהודים מבתיהם, לא מעניין אותי. זה לא פשוט לומר את הטענה הזו. גם אם אתה לא מקבל את זה, אתה משתמש בשירותים החברתיים, אתה מקבל ביטוח לאומי, אתה מקבל קצבת ילדים, אז בן אדם אומר, אני משלם מה? מה זאת אומרת? זה הכסף שלי שאני מקבל חזרה. זה לא פשוט. יש פה הסכם חברתי, זה לא רק עניין ממלכתי. יש גם עניין חברותי. אתה גרת בגרמניה לפני 100 שנה. יש דברים שבן אדם מחויב מכוח החברה. החיוב של בן אדם לממן בית כנסת. בן אדם אומר, לא מעניין אותי בית כנסת. לא מעניין אותי אם מעניין אותך או לא מעניין אותך. אתה חלק מהחברה, החברה צריכה בית כנסת, אז ההלכה מחייבת, כחלק מהחברה אתה מחויב לממן בית כנסת. באותה מידה, גם פה בארץ, יש דינים שנובעים מהממשל, האם אתה ממלכתי או לא ממלכתי, אתה רואה את זה כמלכות ישראל, יש דינים שנובעים מזה שאנחנו חיים כחברה יחד, אנחנו מחויבים לחברה. פה הדין הזה, המחלוקת רב ושמואל, בפשטות, נובע מההגדרה החברתית. כשאנחנו נותנים זכות לבעל החנות, להוציא את הפירות שלו מחוץ החנות, האם הזכות הזו אומרת, עכשיו זה נהפך להיות רשות היחיד, זה שלו, ואני צריך לשמור על הבהמה שלי? או האם אני אומר, יופי, אתה יכול, אבל אם כל הבהמות ברשות הרבים יכולות לגעת בפירות האלה בקלות, אז זה לא נהפך להיות הרשות שלך. זה הטענה של שמואל. כן?
אני רוצה רוצה לחזור לתוספות לבד, כאילו...
בסדר, אז...
בסדר, אני גם להקשיב, אני לא...
תחזור.
כמו שמדברים יותר, אני...
אז בואו נסכם רגע. המשנה אמרה לנו, צידי הרחבה משלם מה שזיקה, כאילו זה היה הבית שלו, רשות הניזק. אמצע הרחבה, אז היא פתורה משלם מה שזיקה, ומאחר והיא נהנתה, אז היא כן משלם מה שהיא נהנת. מה ההבנה פה? רב אמר לנו, מדובר דווקא שהיא מחזרת, היא הזיזה את הראש. פשט הראשון של רש"י, מאחר והגוף שלה ברשות הרבים, אז אם היא מזיזה את הראש לצד והיא אוכלת, אז אני אומר, בסדר, הכניס את הראש לרשות הניזק. שמואל אומר לו, עצם, גם אם היא מזיזה את הראש, למה היא עומדת ברשות הרבים? אם היא יכולה להגיע זה רק בתנועה של הראש, זה עדיין רשות הרבים, היא פתורה על שם. פשט השני של רש"י, זה שצידי רחבה, למה הוא חייב? כי זה רשות כי זה משונה. אם חזרת את ראש, היא חייבת כי זה משונה. פשט של הרי, צידי רחבה, למה הוא חייב לשלם? כי זה חצר הניזק. ואז החילוק בין רב לשמואל, זה, מה נותן זה את ההגדרה של רשות הניזק? האם זה שהבהמה בטבעה לא מגיעה לזה בלי לחזר את הראש? שמואל אומר, לא. גם אם היא מגיעה לזה על ידי חיזור הראש, זה עדיין לא נהפך להיות רשות הניזק. זה צריך להיות יותר רחוק. אוקיי, אז אמרנו במשנה, צידי הרחבה משלם מה שהזיקה. אמר רב, מתי צריך לשלם מה שהזיקה? במחזרת. שמואל אמר, אפילו מחזרת, נמי פטור מלשלם מה שהזיקה. כי אם היא יכולה להגיע על ידי חיזור, זה עדיין נחשב רשות הרבים.
למה זה פשוט לנו שמה שאומרים פה זה על צידי הרחבה? זה אני לא כל כך מבין.
לא יודע לענות, אני לא ישבתי וניסיתי לפנח האם אפשר להבין את זה אחרת. לא, תחשוב, אם מסתדר לך פשט אחר, נחשוב על זה, זה מסתדר, אני לא יודע. ולשמואל, אני לא שולל את זה, ככה אני מבין ברש"י, שתי שיטות, ככה אני מבין בתוספות. אתה אומר שאולי יש הבנה אחרת, אין לי בעיה. ולשמואל, איך היא משכחת לה? תמחייב. אז הגמרא שואלת, אז לפי שמואל, אם גם כשהיא מזיזה את הראש, אתה אומר שזה עדיין נחשב רשות הרבים, והיא פתורה על שן, אז איך המשנה? המשנה הרי אמרה, יש מציאות שצידי רחבה חייב נזק. אז על איזה מציאות מדובר? אומרת הגמרא, כגון, תשבקתה לרחבה, ואזלה וקמה בצידי רחבה. היא הלכה ועמדה בצידי רחבה, ושם היא אכלה. וזה הכי קל להבין, לפי הפשט הראשון של רש"י, שכל השאלה פה, האם אני הולך אחרי איפה שהפה, או איפה שהיא עומדת. אז אם היא עצמה הלכה ועמדה שם, אז היא נכנסה לרשות הניזק.
רגע, התרגום של המילים פה עוד פעם. שבקתה לרחבה, ואזלה וקמה.
שבקתה לרחבה, היא עזבה את הרחבה, ואזלה הלכה. וקמה ועמדה בצידי רחבה, בצד הרחבה, ושם היא אכלה לו את הפירות. אז אני אומר, זה צידי רחבה שהיא חייבת עליהם.
כן, גם לשמואל.
כן. הרי המשנה אמרה, צידי רחבה חייב. אז שמואל אומר לי, לא מחזרת. אז מה כן? אנחנו רואים שהיא עצמה הלכה ועמדה שם.
כן, טוב.
והיא קדמה, נילה השמייטה, באפי נפשה, יש ישנות השמייטה הזו בעצמה.
לא
כתגובה למשנה. שהדיון היה בין רב ושמואל על מציאות של מחזרת. רב אמר, אם היא מזיזה את הראש מרשות מהרחבה לצידי הרחבה, חייבת. ושמואל אמר, פתורה. אז אני רואה שאת ולשמואל משלם את מה שהזיקה, איך היא משכחת למדם חייבה? איך יש מציאות שהיא כן אחראית על מה שהיא מזיקה? כגון, דשבקה לרחבה, ואז קמה בצידי רחבה. זה היה דיון עצמאי, לא סביב המשנה. בסדר. עכשיו רב נחמן ביצחק ישאל מה שכל הזמן הפריע לכם. מה עם פתח החנות? וזה איך שנצטרך להמשיך בעזרת שם מוצאי שבת. אנחנו בריף על בבא קמא דף ט עמוד א. אז זה מתחיל בסוף ח עמוד ב. אמר סחורה, אמר רב הונא, הדר בחצר חברו שלא מדעתו, אינו צריך להעלות לו שכר, משום שנאמר, ושיה יוקד שר. אז הפסוק מגלה לנו שאם הבית ריק, אז השד שקוראים לו שיה מזיק, אז שמישהו גר שלא מדעתו, לא צריך לשלם. אמר מר ברב אשי, לדידי חזי לי את השד הזה, הוא מנגח כתורה, הוא נוגח כמו שור. רב יוסף אמר, בית אדמי יתווה, הבית שיושבים בו יתווה, אז הוא ממשיך להיות מיושב. מהי בעיניי, הוא איכא בעיניי, הוא דיכא משתמש בביתיו נבט ציווה. החילוק בין שתי השיטות האלה זה, אם משתמשים בו כמחסן לתבן ועצים. ודווקא בחצר לא קיימה להיגה, כל הדיון הוא על חצר שלא עומדת להשכרה. ואף אגב, אבל אם זה עומד להשכרה, אז הוא יכול לתבוע, כי אז זה נהנה וזה חסר. ואף אגב, דו גברה עביד למיגר, למרות שהבן אדם עצמו היה כן צריך לשכור דירה, אם הדירה אחרת, אם בעל הדירה לא תכנן להשכיר, אז הוא לא הפסיד כלום. מה הייתה, מה זה נהנה וזה לא חסר הוא. אבל בחצר דקיימה להיגר, אם זה חצר שעמדה כן להשכרה, צריך לעלות לו שכר. ואף אגב זה לא עביד למיגר, גם אם הוא עצמו אומר, אבל אני הייתי, היו לי אופציות אחרות, אני לא תכננתי לזכור, דאחר עשרה ממונה, הרי הוא כן החסיר לו כסף. הוא גברה דבנה הפנה כקלטה דיאטמי, הוא בנה את הארמון שלו על ההשפעה של היתומים. אגב רב נחמן הפנה מיני, רב נחמן גמר ממנו את הארמון. למה כסבה רב נחמן הדר בחצר חברו שלו מדעתו צריך לעלות לו שכר? אומרת הגמרא, הוא מעיקר הקדמנאי אבו דיירי. ביד ובי. בהתחלה היו אנשים קדומים שישבו על החצר ויבו ליד מדבר מועד. הם שילמו ליתומים משהו. אמר לי, רב נחמן, זיל פייסינו ליד מי. אז רב נחמן אמר לאיש הזה, תפייס את היתומים, לא אשלח בי. הוא לא שם על רב נחמן. אגב רב נחמן להפד למיני, אז רב נחמן גבה ממנו את ההרמון, משמע שריף. אם אנחנו גורסים את זה, סובר שזה כנס ראוי. מצידי הרחבה משלם מה שזיקה, אמר רב ומחזרת, שמואל אמר אפילו מחזרת נמי פתורה, ושמואל איך אם ישכח לה דמחייבה, כי גונדשיו כתרחבה, ועזה וקמה לה בצידי רחבה. אז לפי הריב סיימנו את הסוגיה להלכה. כל המשך סוגיה עד המשנה הבא לפי הריב לא נוגע להלכה.